ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
צריכים להתחיל ובכן תן כבוד השם לעמך. אצלי זה בעמוד כף ג'. והנה צריך שתדע שאף על פי שישראל מצד עצמם כבר הם נבחרים או מקודשים או מאותרים.
לא הרב, לא המשכנו.
לא, כי יש כאן השלמות ממקומות אחרים, אבל אנחנו קוראים את מאמר החוכמה.
הגענו עד ובכן תן תחדך.
כן, בסדר, כזה חזרה על המאמר החוכמה. זה רק מקומות מקבילים, מי שרוצה להרחיב, אבל... כן, כן, בטח, בטח. אני קורא את מאמר החוכמה, רק את המקור ממאמר החוכמה. אז אחרי, בקיצור, רק נסכם. למדנו את הקטע הראשון, שהוא חלק בלתי נפרד מסדר קדושת השם. שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש היום, מרחיבים את עניין קדושת השם שהוא מתקדש על עם ישראל בבירור שלו מאומות העולם, ולכן אנחנו מבקשים שאומות העולם ייכנעו תחת כבוד ישראל. זה החלק הראשון, ועכשיו אנחנו מבקשים בקשה נוספת. והנה צריך שתדע שאף על פי שישראל מצד עצמם כבר נבחרים או מקודשים או מאותרים בהתורתיו יתברך, הנה עד שהעולם כולו בכל חלקיו אינו נתקן, גם ישראל אינם מגיעים לתכלית מעלתם. אמנם כשכבר יתגלה מלכותו יתברך בעולמו וישלוט הטוב ויכפה הרע כראוי, אז ירשו ישראל מעלתם בשלמות, וזהו וכן תן כבוד לעמך. אז הוא מסביר את הקשר, רק אחרי שיש, שנעבור את השלב של תן פחדך על אומות העולם, אז ישראל יעמדו בכבודם. כלומר, לא ייתכן שיהיה בעולם גילוי כבוד ישראל עם האומות עדיין בשליטתם. זה ממש תרתי דסתרי. זה כמו שחזל אומרים, לאום מלאום יאמץ, שירושלים לא תיבנה אלא מחורבנה של צור. וארבעה מיני טובה נזכרים כאן, כנגד ארבעה אותיות השם ברוך הוא, שבהם מתעטרים ישראל. והיינו כבוד, תהילה, תקווה טובה ופתחון פה. שכמובן שאם היינו מבינים את את הקודים הסודיים, היינו מבינים שכל ביטוי כאן מבטא בדיוק את אותו השם משם הוויה. אנחנו מבקשים שכבוד השם יתגלה באופן הזה שעם ישראל יקבל כבוד, תהילה, תקווה טובה ופתחון פה. והנה, לשתתחזק הקדושה כראוי, צריך שיהיו ישראל בארץ ישראל, כי הם העם הנבחר והיא הארץ הנבחרת. ובישראל ימלוך מלך מבית דוד, שהוא המלך הנבחר, ובו נקשרים כל ישראל להיקשר בקדושה. ואם אחד מן התנאים האלה חסר, אין הקדושה מתחזקת כראוי. ואומנם על פי הסדר הזה אנו מתפללים, ואיינו אחר שהתפללנו על איתור כללם של ישראל, מתפללים על הארץ, וזהו שמחה לארצך וססון לעיריך. כלומר הארץ וירושלים, ואחר כן על מלכות בית דוד, ואיינו וצמיחת קרן לדוד עבדך. אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז אולי נתבונן קצת מה באמת החשיבות. כולנו מבינים שגילוי כבוד השם על עם ישראל בשלילת הכבוד של האומות זה תיקון גדול, ובוודאי בבניין הארץ ובבניין ירושלים. מה הדבר המיוחד כל כך במלכות בית דוד? למה אנחנו בכל מקום אנחנו אין ירושלים בלי תיקון מלכות בית דוד? הקדוש ברוך הוא לא יושב על כיסו אם אין כיסא לדוד,
כי ההבטחה הייתה שהוא יהיה לנצח.
אז הבטחה מקרית, מה כל כך חשוב? אז מה העניין הזה כל כך חשוב?
להשפע לכל האומות אולי.
אז עם ישראל יהיה בכבודו בארץ ישראל. למה מלכות בית דוד זה ערך כל כך נכבד? כל המורה מלכות בית דוד כאילו מורה דמלכות שמיים.
שמלכות
מדוד בדיוק כמו שרמשלם רצה שיהיה, כמו מלכות השמיים בעולם המכנה, בדיוק כמו שהתורה כותבת, נו, השראת שכינה, השראת שכינה בדיוק על פי כל המוסדות שלה, ומרידה בתוכנית האלוקית. אז אצל אנחנו רוצים להבין, למה התוכנית תלויה בעניין מלכות? מה היה קורה לעם ישראל אם לא הייתה פרשת המלך? הרבה פשטנים מבינים בפשט שמצוות המלך היא לא מצווה מחויבת, אלא היא מצווה אם תרצו, כך הרבה מבינים. אבל פה אנחנו רואים ודאי לא כך. אנחנו רואים שאין אחד מהתנאים האלו חסרים, אז אין סדר תיקון בעולם.
כיוון שאם אנחנו לא יודעים מה זה מלכות בארץ, אנחנו לא יכולים להבין מה זה מלכות שמיים.
רק בשביל להבין משל,
קדוש ברוך הוא, שיהיה לך יראה מקדוש ברוך הוא, אתה חייב להבין מה זה יראה ממלך.
אתה אומר שזה אמצעי במקרה.
כל חושן מי שפטה בין ההדבר שכן, בלי מלכות.
למה? לא מספיק בתי דין, סנהדרין?
לא היה אבל בלי מלכות.
למה? מה הבעיה?
מתי שזה היה? בלי מלכות? בלי מלכות אי פעם היה מציאות כזאת? שלמה היה אפסים.
הבעיה שיהיה לך משטרה ויהיה לך, לא צריך מלך.
מי אחרי זה
שמה? יש לך היום מלך, יש לך בית משפט ויש לך משטרה, הכל בסדר.
לא לפי
התור. אולי תאמר משהו, מה התור
מסיף? לא יודעים, השאלה היא אם לא צריך מלכות, למה מלכות צריכה להיות?
אני חושב שזה עין ורח. אני חושב ש...
לא, אם אני יכול להגיד שמלכות היא כביכול שגרירות של השליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם, המלך מלכים לא רוצה להגיד דווקא למלך יהודה, אבל המלך בישראל הוא השגריר של המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, למה זה צריך להיות מדוד?
זה עוד עניין. אבל אתה מחלק את זה לשתיים. קודם כל אתה אומר, אז מה אתה מסביר?
זה כאילו כמו נציגות של המלכות של הקדוש ברוך הוא בארץ.
כן, השרת שכינה. אז אני אנסה אולי לסכם את מה שאתם אומרים. כולם מסכימים, אין לנו ויכוח עם נועם שאין שום מדיניות, אין שום חיים בעולם בלי סדר ציבורי. ובעצם עצם הסדר הציבורי זה כבר נקרא מלכות. כל סדר ציבורי, כל הנהגה ציבור, כל הנהלה ציבורית היא שייכת לרעיון המלכות. עם ישראל צריך שתהיה הנהגה שמארגנת אותו. זה לא אוסף של יחידים שאיש הישר בעיניו יעשה. חייב להיות שמישהו מופקד על הסדר הזה ומנהל אותו. עכשיו, הסדר הזה יכול להיות סדר שהוא לא מחובר לרעיון הכולל, כמו שלצערנו אנחנו חווים כאן במדינתנו הקטנטונת. אנחנו יודעים שהיא באמת מצד אחד הסדר הציבורי הוא סדר מחויב, אנחנו לא יכולים לוותר על הסדר הזה. מי שימרוד בסדר הזה הוא יעשה עוול גדול. אסור לנו למרוד בסדר הציבורי. זה מרידה במלכות כפשוטה. כי למילות מורד במלכות לא צריך להיות דווקא מלכות בית דוד. גם כשהמלכות היא מקולקלת, מי שימרוד בה הוא יעשה עוול גדול. כי ואז חס ושלום העם יתפורר לחלקים ולא יישאר לו כלום. סדר ציבורי הוא סדר מחויב.
אם המלך הוא לא צדיק, שהוא למרוד בה?
שף שלא.
מלך רשע כי
אחאב, אני חושב שאסור למרוד באחאב.
אליהו?
מה?
אליהו
לא מרד בו, כיבד אותו.
שוכבה מתשובה?
לא קשור לתשובה. ככה זה לא אומרים כבוד מלכות, לא אמרו בגלל שכבוד צדיק. כבוד מלכות, מלכות זה סדר. סדר ציבורי חייב להישמר. גם מלכות הרשעה, מלא המוראה של מלכות היא שטרעו חיים בלעו. אין בעולם ביטול סדרים.
זה מורה, זה לא כבוד.
לא משנה, זה עין וח. שתהיה עם התועליך סדר שלטוני. הדבר הזה הוא תיקון העולם. אסור לגעת בדבר כזה. אלא מה? שהסדר השלטוני יכול להיות שהוא לא, הוא לא מייצג, כמו שאתה אמרת, לא מייצג את הרעיון הכולל. ואז הפירוט פה הוא פירוט גדול, כי מתנהלת פה הנהלה ציבורית, ממלכה, שהיא לא מייצגת את העניין האלוקי. ואז הדברים האלוקיים הם נשארים נורא פרטיים, נורא עלובים, נורא קטנים, ויש הנהלה ציבורית שיש לה מגמות אחרות. אז מצד הסדר הציבורי זה יכול להיות מצוין, אבל מצד הפירוד בעולם, אז גם אם בית המקדש יהיה בירושלים, אם המלכות היא לא תהיה מלכות בית דוד, עם ישראל יהיה מפורד לגמרי. הוא יהיה מנועל ציבורית, אבל הוא לא יהיה עם שמקודש לאלוקיו. הוא לא יהיה עם, זה ככה צורה, ככה כבוד שמיים חל בעולם, באופן כזה שהמלך שמקבץ את העם תחת כל הסדרים הכי קטנים האנושיים, כל המגמה שלו היא אלוקית. זה עם, רק אך העם יכול לחיות בקדושה בעולם. אז אנחנו מבינים מצד אחד את הפער בו שאנחנו נמצאים, שמצד אחד יצאנו משעבוד מלכויות, ומצד שני אנחנו כל כך רחוקים מהסדר המתוקן, וצריכים להבין עד כמה שמלכות בית דוד יכולה להעמיד את דבר השם בעולם, ככה גם מלכות שהיא פונה למגמות אחרות יכולה להפריד את כבוד השם מן העולם. זה גם יכול להיות שהתיקון שאנחנו זכינו אליו יכול גם להפוך להיות לרועץ, כי להעמיד מלכות שלמה שאין לה שום מגמה אלוקית זה דבר שהוא חמור מאוד, זה דבר שהוא יש לו כלי ציבורי עוצמתי מאוד. אבל על זה אנחנו מתפללים, שמלכות ישראל תהיה מלכות בית דוד. עכשיו, מה הסוד שדווקא בית דוד זכה לזה? זה כמובן סוד גדול בהנהגה, למה דוד המלך הוא היחיד בסוד שלו שיכול לאסוף את כל הפרטים ולהכיל את כל הצדדים, שזה סדר סוד מיוחד. אבל ודאי שגם בתקופת השופטים, אם היה שופט עדיין שעוד לא הייתה מלכות בית דוד, לא הגיע השלב הזה, עדיין ההבדל בין תיקון כזה למציאות שלנו היום היא הבדל אינסופי. אבל פה אנחנו מבקשים שדוד המלך הוא יישב על כיסא השם, וישב שלמה על כיסא השם. אז פה הרמח"ל רומז במחזור, שנמצא המקום שכתוב מחזור, זה מצאו ממש את המחזור המקורי שהרמח"ל התפלל בו באמסטרדם, בתקופת האמסטרדם, והוא היה, מעניין שהוא היה שליח ציבור בבית הכנסת האשכנזי באמסטרדם. הוא היה הרי איטלקי, אבל שם הוא התפלל, ואת כל ההערות שלו הוא כותב על המחזור הנוסח האשכנז, הוא כותב את כל הכוונות, את כל אז כל הגיליונות של הספר, יש לי בבית ממש צילום של הספר, אז ממש
כאילו לא מודגש, זה של הרב או של
המחזור? שמה? איזה?
ברור העולם, בגילוי ושליטה בעשייה, זה הרב.
לא, לא, שום דבר, למעלה שום דבר לא שלי. איפה?
זה, הרמח"ל כתב, יקבלו השפע מקדושה ולא
נכן אחרים. איפה?
זה
אז אצלי זה עמודים אחרים, זה אני במהדורה יותר ראשונה. באיזה כותרת? כף בית?
לא, שלא.
הכל, כל האותיות למעלה זה או מהמחזור או מקיצור הכוונות או ממאמר החוכמה. אז זה קטעים שלפעמים קצת כפולים, אבל מה זה? כן, הכל שם זה דבר המחל. אני רק בהערות למטה הוספתי קצת. אז הוא מוסיף במחזור, הוא מוסיף שמחלק שקרן לדוד עבדיך זה משיח בן יוסף לצורך משיח בן דוד שיוצא מכוחו, לבין ישי, בן ישי בראש, משיחך המשיח בן דוד. אז כאן רמוז, תיקון שני המשיחים.
אפשר להתפעל עם המחזור שלו בעצם במנוראי.
אבל לרוב שם זה סוד. מה שאפשר היה להוציא, הוצאתי בזה, אז זה המחזור, כאן תיקח מהחוברת.
הוא הצליח לסדר את
הדברים
שהוא רצה לסדר בתוך אשכנזי?
כן.
גם לאשכנזים יש קבול.
פיוטים מתיקים מאוד, וגם הארי זה מה שהארי עשה, הוא לקח דברים
ולא הפיוטים,
הוא כותב כוונות גם לפיוטים האשכנזים.
מה הכוונה לצורך משיח בן יוסף לצורך משיח בן דוד?
כהכנה, הוא מכין את כיסא דוד,
זה הכוונה,
אבל הוא מקבל את כוחו ממנו ויוצא מכוחו. הוא סעיף ב משנה למלך, בסוד משנה, ואנוכי יהיה לך למשנה, אמר יונתן לדוד. נמשיך הלאה. ובכן צדיקים יראו וישמחו. ואולם, אחרי שתיקנו, השלטנו את הקדושה לאומות, ואחר כך רוממנו את קרן ישראל, ואחר כך התפללנו על בניין הארץ, העיר ומלכות בית דוד. עכשיו באים לתקן את עם ישראל מבפנים בכל דרגותיו, ואולם מדרגות רבות יש בישראל, כולם טובות מקבילות להערות העליונות. תראו שיש צדיקים, יש ישרים, יש חסידים, וכבר ממנו בספר התיקונים, הכוונה תיקוני זוהר, 10 מדרגות על דרך זה. כל דרגה בעם ישראל זה כנגד ספירה. ואומנם המבוקש הוא שכולם יהיו בשמחה ברוב הערה וההשפעה, וכנגד זה מדרגות הרישה ייקנו ויתבטלו. וזהו, וכן צדיקים יראו וישמחו, והבלטה תקפוץ פיה. והעיקר, בהאוויר המלק מן העולם, שעליו הייתה השבועה של השם וכיסא שלמים עד שימחה, וזהו, כי תאוויר, ממשלת זדון מן הארץ. מה זה כי תאוויר? זה כמו, כיוון שכל הרע בעולם יונק את כוחו מהמלק, ברגע שממשלת זדון תעבור מן הארץ, ממילא גם כל העוולות הם לא יוכלו להשפיע והצדק יגבר. ודאי שזה, כוודאי שזה קשור לזה, כן?
זה מדרגות שכולם שייכים אליהם או שכל אחד שייך למשהו אחר?
זה גם, גם וגם נכון. יש אנשים שבשורש שלהם שייכים לדרגה תיקון מאוד מסוים, אבל ודאי שבכל הבחנה יש את כולם גם יחד. אז יש אחד שיותר שייך לזה פחות, אבל כולם צריכים את כל, את כל הדרגות. ותמלוך אתה השם לבדיך. והנה המצב הטוב שישאר בו העולם הוא שיהיו הברואים בכל ההכנה המצטרכת ומלכותו יתברך תהיה מתגלית עליהם תמיד והם מקבלים מזה טובה אחר טובה עד אין תכלית כי הנה הוא יתברך שמו בלתי בעל תכלית וטובו בלתי בעל תכלית כוונה היא אין גבול הוא שייך אל המציאות הבלתי גבולית של השלמות וביותו שורה עליהם ומתקשר בם ימצאו מקבלים טוב בלא תכלית כוונה היא טוב מהמציאות הבלתי תכליתית, אבל לא כוונה היא חלילה שהם יעלו לדרגת הבלתי תכלית. כוונה היא הם יישארו נבראים, אבל בזה שהם יתקשרו וידבקו בטוב הבלתי תכליתי, זה נקרא המצב השלם ביותר. וזהו ותמלוך אתה, השם אלוקינו, מהרה על כל מעשיך, והוא מה שאמר הכתוב לדור ודור, כי מלכותו יתברך תהיה לנצח נצחים, והזוכים לה נהנים בה לנצח נצחים. אתם צריכים להתעורר כל פעם מחדש. בתפילת ראש השנה אנחנו מבקשים על התוכנית הנצחית של העולם. לא מבקשים פירורים, לא מבקשים משהו זמני, משהו לפתור כמה בעיות שנתיות. אנחנו מתפללים על המגמה של סיבת הבריאה ותכלית הבריאה. וכמו שנראה בהמשך, שעוד מעט נראה בהמשך המאמר, שכל הזכות שלנו זה על זה, שכל העמידה שלנו ביום הזה זה במה שאנחנו מתפללים על המגמה הגדולה הזאת. והנה בסוף זה חוזר העניין להיות מעניין החתימה סמוך לחתימה ואיינו קדוש אתה ונורא שמך. לאיפה נדלג עכשיו? נדלג למאמר החוכמה באלוקינו ואלוקי אבותינו. קדושת היום. עד עכשיו דיברנו על קדושת השם. עכשיו מדברים על קדושת היום.
הרב?
כן.
הרמח"ל מתייחס למחלוקות בחז"ל בסידור התפילה, כי יש כאילו בירושלים, כאילו בגמרא יש מחלוקות ארוכות ועמוקות בעניין הזה, הוא מתייחס גם כאילו לצדי...
איפה להכניס? לא, לא, לא מצאנו. אתה מתכוון איפה מלכויות, איפה זכרון שפחות? לא, לא זכור לי שיש. אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על כל העולם, כולו בכבודיך. שלוש בקשות כנגד שלושה עילויים, שיהיה לעולם בגילוי מלכותו יתברך. ראינו מלוך ינסה ואופה. אז הוא אומר מלוך על כל העולם כנגד התיקון שיתוקן בהערת שתי האותיות ווקי של השם, שכידוע תמיד ששתי האותיות האחרונות של שם הוויה זה המקום שבו אנחנו פועלים. אנחנו קיבלנו את הגבול הפעולה שלנו זה תמיד כנגד שתי האותיות האחרונות. אבל כעת הוא אומר אנחנו מבקשים היום שהקדוש ברוך הוא יבוא להתערב בעולם שלו, שהוא לא יפקיר את העולם רק לבחירת בני אדם, כי אז לעולם לא הייתה תקווה. לכן הוא אומר, וינסה עילוי שני בסוד י"ק של השם, שזה שתי האותיות שבאות לתת תמך לעולם, ההתערבות האלוקית בתיקון העולם. זה נקרא, תשימו לב שזה מקביל לפסוק בדברי הימים, לך השם הממלכה והמתנסה לכל הראש. הממלכה זה המקום שהוא מקבל את מלכותו מאיתנו, בבחירה שלנו. אבל המתנשא לכל הראש זה נקרא וינשא, איפה שהוא בא והוא מתערב. יותר גבוה מזה זה ואופה באדר גאון וזכה, שזה עילוי שלישי כנגד קוץ היוד, שזה כנגד הכתר. יוד קי זה כנגד החוכמה והבינה, והקוץ של היוד זה כנגד הכתר, שזה... זה שורש יותר עליון.
הרב,
כן.
זה משהו נסיבתי, זאת אומרת, יש התיקון השני תלוי בראשון וכן הלאה, זאת אומרת, התיקון שלו להינשא הוא תלוי במלוך על כל העולם, או זה תיקונים מקבילים?
התיקון שלנו זה שאנחנו רק מתפללים על זה. זה פועל, הקדוש ברוך הוא פועל כי הוא מתערב, הוא לא נותן לבב קי, הרי אין הכיסא שלם, אין השם שלם ואין הכיסא שלם. השם שלם זה י' ק', הכיסא שלם זה הוו-קי. יש מקום שהוא נתן לנו לפעול, ויש מקום שהוא פועל. אז אנחנו היום מתפללים על כל המערכת שהיא תתוקן.
למה צריך להתפלל על זה אם זה יקרה ממנו?
בגלל שאם אתה לא תתפלל על זה, אז מה שיקרה לא יהיה לך שום חלק בזה. אם אתה מתפלל על זה, אז זה נזקף לזכותך.
ומה החלק במה?
הקדוש ברוך הוא יתקן את עולמו, מה יהיה איתנו? אנחנו נשאר חסרים? הזכות שלנו היום בזה שאנחנו מתפללים על המגמה האלוקית, אז באמת כל המגמה הפועלת היא נזקפת לנו. אנחנו האידיאליסטים שזוכים להוביל אותה. הקדוש ברוך הוא כאילו נותן לנו זכות להיות שותפים במערכת שהיא בכלל לא שלנו. זו העבודה המיוחדת של העשרה ימים הללו.
צריך להתפלל
תמיד. מה?
תמיד
זה מצד התקוות, ציפית לישועה, אבל בכל השנה אתה מראה את החסידות שלך, את אהבת השם שלך, אבל אתה לא באמת יכול לפעול שם. הרמח"ל אומר שיש מצוות פרטיות שכל השנה פועלות על הערך הזה בזעיר אנפין. קריאת שמע, הוא אומר, בכל פעם שאדם מעיד על הייחוד, הוא פועל בגילוי הייחוד עצמו. איזה עוד מצווה הוא מגלה את הסוד הזה שהיא שייכת למערכת השנתית? שבת ודאי שייכת לרעיון הזה. איזה עוד דבר ש...
תפילין,
יש משהו בסוד תפילין של ראש ששייך גם כן. התפילין של ראש לכאורה שייכים אל התפילין של יד, זה כנגד העבודה, והתפילין של ראש זה כי שם השם נקרא עליך, זה בכלל שייך אל הפעולה שלו. אמירת המני ישמר רבה מבורך, זה הסוד שחזל מגלים, אומר הגרא, שלכן בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ואומרים אמן יש מהגדול מברך, הקדוש ברוך הוא מנענע להם בראשו. למה מנענע בראשו? כי ההנהגה העליונה מתפעלת מהמעשים. זה החידוש, בדיוק אותו לשון שהקדוש ברוך הוא נענע בראשו לתפילת רבי ישמעאל כהן גדול ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה הסדר, שהנהגת הראש מתפעלת, מתנענת מכוח תפילותיהם של ישראל. זה עבודת הימים הללו. רק יש דברים שהם קבועים בהנהגה, אומר רמח"ל בקלח, שקדוש הוא חילק את תרי"ג לשני סוגים. יש תרי"ג ששייכים למערכת המשפטית, ויש מצוות פרטיות בתרי"ג שהן פועלות לעורר את ההנהגה העליונה. כמובן השופר היא המרכזית ביותר, והתשובה, י"ג מידות של רחמים, כל העבודה...
תשובה באמצע השנה לא קשורה
לזה? לא. אדם לא יכול, אין תשובה באמצע השנה. יש תשובה דגברה, אין תשובה באמת.
יש תשובה על השים.
רק כדי שתהיה קשר לעדות. אין שום תשובה במשך כל השנה.
על השה, אבל נמחל באותו רגע, אם אדם עושה תשובה.
טוב, אז השה, אז כנראה שזה לא פגם כל כך גדול, זה רק מיעוט, מיעוט, מיעוט תיקון.
אז
בראש
השנה
על ידי
התפילה, גם כן מגיעים לפרושה?
מה זה?
בראש השנה על ידי התפילה, אז כן פועלים בייחוד?
כן, זה כל עבודת היום, זה עוד מתי יגיד לנו בהמשך הדברים. באמת שזה קוצו של יוד, אבל התיווך בין הקוצו של יוד למשפט זה היוד קי. הם המידות ההשקפה, רמח"ל קורא להם.
אז מה אנחנו מתפללים? שזה יקרה?
כן, כן.
אבל
זה שאדם ביום הבריאה מתפלל על זה, אין זכות יותר גדולה מזו. מעמיד את עצמו במקום הכי מתוקן.
אבל התפילה שלנו לא, התפילה מקדמת
משהו? עד כמה? איך הרמח"ל אומר במסילת ישרים פרק י"ט, הוא אומר, ואף על פי שלא תעשה בקשתם, כבר נחת רוח לפניו, שיהיו בניו מבקשים על זה. זה תיקון לכשעצמו. וכמובן ביום הזה זה לא רק תיקון פרטי, ביום הזה זה נותן לנו את כל הזכות לעבור את הדין. שהרי הבקשה הזאת מרוממת אותנו למקום שהוא גבוה יותר מסדרי המשפט. ובמשפט אנחנו לא יכולים לבוא. אז אנחנו למעשה מעבירים את הכיסא מכיסא דין לכיסא רחמים בפעולות הללו. אלו הפעולות שמעבירות את העולם ממצב של משפט, משפט בתוקפו, למשפט שממותק ברחמים גדולים. הרחמים האלו זה ההתערבות שהוא בא להתערב מכוח עם ישראל, שמה מעניין אותו ביום הזה. התפילות על המגמה שהיא למעלה מהמשפט, שהיא סיבת המשפט. יום כיפורים זה תוצאה של מה שפעלנו בראש השנה. כי למעשה מי שמעביר את עוונותינו זה לא אנחנו. אנחנו לא יכולים לחלות פגמים. זה רק הייחוד. הזכות שלנו לפתוח את שערי התשובה מאפשר שההנהגה הזאת תבוא והיא תישא את עוונותינו. כן, אחרת הסדר היה צריך להיות הפוך. מה הייתי שואל אותך, מה יותר רגיוני? קודם ראש שנה או קודם יום כיפור? אתה רוצה לשפוט אותי? תן לי צ'אנס קודם כל לעשות תיקון. תשובה היא, אין כזה צ'אנס. אין כזה סדר משפטי בעולם של תשובה. התשובה מתחדשת מכוח השופר, מכוח ההתערבות האלוקית. אם אתה לא תביא לעולם את ההנהגה הזאת, מה אתה בא לבקש תשובה? אין תשובה.
אבל התיקון הכללי של העולם בכלל, שחודר למקור זה התשובה. כל הזמן יש תשובה.
מכוח 10 ימי תשובה. הכל נקבע עכשיו. כל שנה העולם נבנה מחדש לאור המגמה הכוללת, ורק עכשיו, אין. מאלף תשרי עד השמיני עצרת, העולם נבנה כל שנה מחדש. שם אפשר לתקן.
זה לא מדרגה חדשה?
ממילא, גם מדרגה חדשה. הכל משתנה בהתאם לנתונים.
תפילות של 10 ימי תשובה, למה לא לפי הסדר
של תשובות לשנה? למה לא תקנו כל 10 ימי תשובה?
הטור מביא דעה כזאת שהובחן.
נכון, נכון.
אנחנו נהגנו את זה כל
השבוע. כן?
כל 10 ימים
הובחן. מה? רק
הובחן. רק הובחן. אבל באמת, מה אתם שומרים על סליחות גם? גם הספרדים וגם האשכנזים שבוע לפני.
כן.
בשביל מה צריך סליחות אם כל העניין זה שהסליחה יכולה, התשובה בעצם יכולה לחול רק אחרי ראש השנה?
אז האמת היא שבזוהר וגם בגמרא, בזוהר מפורש, שפעולת י"ג מידות, הנהגת י"ג מידות, פועלת רק בעשרת ימי תשובה. זה, לפני 10 ימי תשובה זה כמו
הכנה,
לעורר את ההנהגה, על דרך כל השנה כולה. זה סדר אחר לגמרי מה שאומרים כל השנה כולה. אבל הזוהר אומר, הם נמצאים, המידות האלו נמצאות, זה נקרא בהימצאו, הכוונה היא שליטת י"ג מידות של רחמים, שזה דרך אגב י"ג חלקי הכתר, שזה הנהגת הכתר, הקוצו של יוד שבאה לשלוט בעולם, זה רק בעשרה ימים האלה. זה נקרא דרשו השם בים, אלו 10 ימים בלבד.
שמה אומרים אז בשני וחמישי וגם כל יום תחנון?
מעוררים רחמים על דרך הרחבה, אבל זה לא הפעולה, זה לא שליטה, אין לו שולטות כעת. אולי אפשר לעורר רחמים גם כל השנה. כן.
אני
מצאים
זה חזרה
על
מה
שאתה
כבר אמרת, אבל אני לא מבין, אם כן, למה יש גם התייחסות למערכת המשפט?
כי אי אפשר בלי משפט. העולם לא יכול.
לא,
אין בעולם בלי משפט. בלי משפט אנחנו בחוץ. אנחנו רוצים רק במשפט. משפט שנשלט תחת סדרי הייחוד. אבל אף פעם אין ביטול משפט. גם הכיסא רחמים הוא כיסא משפט. רק הוא כיסא עם מיתוק של רחמים.
ולמה דווקא בסרט נימד תשובה שדווקא זה הגילוי לא יודע איך להגיד של הנהגת האיחוד, למה דווקא בסרט נימד תשובה מבליטים את המלך המשפט? העניין כאילו המשפט פה תופס,
הכוונה היא שהוא שולט על סדרי משפטו, שהוא לא ייתן למשפט שלו להשתלט עליו. זה נקרא מלך עליון. מלך אביון זה מלך שמערכת המשפט שולטת עליו. המלך עליון זה מלך שהוא, הרעיון שלו שולט על המשפט שלו, הוא אמצעי, והמשפט לא יכול להפריע לו. אתם רואים מה שקורה במדינה, זה נקרא ראש הממשלה, המלך אביון. מערכת המשפט השתלטה עליו. רבותיי, אתם הגזמתם. העמדנו אתכם רק כדי שציו למערכת הלאומית שלנו, אז מה אתם משתלטים עליה? זה נקרא מלך אביון. המשפט השתלט על המציאות. רואים איך אנחנו נראים, בזוכר פאי, זה בושה. זה הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה, כן? שסיבת הבריאה תופיע. יש לקדוש ברוך הוא רצון, הטוב האלוקי פועל פעולה במציאות. הפעולה הזאת מעוקבת מסיבת עוונות בני אדם. אז אנחנו, התיקון שלנו ביום המשפט, לבוא ולבקש את הסדר הזה שיושלם.
מבחינת המדרגות שבו זה קידומה,
טוב, זה עוד, כי הוא מונה לך איך נראה העולם בתיקונו. אז הקלקול הכי גדול שעם ישראל בשפל ואומות העולם שולטים עליהם. זו הבקשה הראשונה. אחר כך שעם ישראל יתרומם בכבודו בארץ ישראל, ואחר כך שעם ישראל עצמו יתוקן בכל הבחנותיו, שכל ה-600 נשמות ישראל כל אחד ימלא את יהודו. זה גם קלקול גדול שאנחנו רואים, שאנשים לא ממלאים את הייעוד שלהם. יש אחד שזה תפקיד, זה תפקיד. כבוד ישראל יתגדל שכל אחד יעמוד במקומו, וכל אחד ישלים את השני. אז יש לנו הרבה קלקולים שאנחנו מתפללים עליהם.
כדי להשפיע, יש לא מספיקה תפילה לכאורה. יש מערכת שלמה, כמו שהרב אומר, תקיעת שופר, גם מידות, אז הרב יכול אולי לתת תמונה שלמה של מה המערכת השלמה שהיא באמת איתה אפשר לפעול.
אז הרמח"ל מונה למעשה שלושה חלקים, כמו שאומרים, להתפלל על זה, השופר שנצטרך לראות איך החלקים האלו פועלים, וי"ג מידות, שזה יותר בעשרת ימי תשובה שאחרי ראש השנה. ראש השנה אנחנו לא מוצאים את י"ג מידות כעבודה מרכזית. אז יש לנו למעשה בראש השנה יש לנו תפילה ושופר.
תשובה
זה לא עבודת היום. זה הרמח"ל קורא לזה, זה תנאי לראש השנה. זה לא עבודת היום אלא תנאי. אי אפשר לזכות להתערבות הייחוד על עם ישראל אם הם לא מוכנים, הם לא באים מוכנים. אבל זה לא סוג תשובה של יום הכיפורים. יום
שעשרת ימי תשובה מחולקים לשניים. השניים, ראש השנה שזה לא העבודה, והשאר שזה כן.
נכון. לא, גם השאר זה לא עבודה, אלא שוב, זה כדי להיות מוכן שלא יהיה עיכוב מצידי, שאני אזכה שעצמו של יום יחפר עליי.
גילן בידות זה לא קשור לתשובה?
בכל זמן שבני חוטים יעשו לפני כזה, אני מוכל להם. ברור שזה יאפשר את התשובה המוחלט, את כילוי הפגמים. אבל יש לנו כאן עבודה לעורר, בראש השנה, לעורר את הנהגת הייחוד שהיא תגיע לעולם מצידנו כביכול, שזה עבודת התפילה והשופר. הקשר בין שני החלקים האלו הוא כך, שלמעשה התפילה היא הרקע לשופר. למעשה השופר הוא נתקן על סדר הברכות. אם היינו תוקים בשופר בלי הברכות, אז היינו מקיים מצוות עשה דאורייתא, אבל היה חסר לנו את היהודי תרועה, היה חסר לנו את הזכות מה אנחנו פועלים פה. ודאי שהשופר פועל לפי ערך אשרי עם יהודי תרועה, לפי ערך כמה אני באמת אידיאליסט. אז חז"ל רצו שהתקיעות יישמעו על סדר הברכות. כמה שאדם מתפלל על הסדר הזה, תוקע על הסדר הזה, אז עכשיו התקיעות גם מתרוממות יותר. אז יש סדר דאורייתא שהוא פועל מצד עצמו כמובן. אדם שלא ישמע ברכות ולא יתפלל ודאי יצא ידי חובת המצווה. אבל ודאי שהצורה השלמה שחז"ל תקנו שזה כך. זה כמו פירוש לתקיעה. אז זה אלו שני הסדרים של עבודת יום ראש השנה. התשובה שלפני כן היא תשובה של כל השנה כולה. אין הבדל לכאורה בין תשובה של חודש שלו לתשובה של טבת. רק הקריטי הוא שבטבת אם אתה תפסיד ההפסד לא יהיה גדול. אבל אם תבוא לימים האלה ותפסיד רק בגלל בעיות משפטיות פשוטות שאתה לא רציני בהם, אז חבל, זה הפסד עצום. אז אומרים, עכשיו זה הזמן להכין את המעשים שלנו כדי שנזכה לכל המתנת חינם הגדולה שאנחנו הולכים לקבל.
לפני ראש השנה?
כן.
התשובה לא פועלת לפני ראש השנה.
היא פועלת כמו בטבת. מצד הגברה. מצד הגברה, אדם סחב אבונות, לא תיקן אותם. אז בטבת זה עצוב, אבל לא נורא, לא נורא כל כך כמו עכשיו. כי עכשיו להפסיד הזדמנות כזאת של בניין המציאות מחדש והתערבות הייחוד שבאה להרים את כולם למגמה, אז חבל עכשיו להפסיד את זה. זה כבר הפסד גדול.
מה שהתשובה תולה זה מספיק.
גם לאומי, נכון? מה?
מה שהתשובה תולה את האבונות זה מספיק בשלוש השנה?
אם אדם ישמור את מעשיו מטבת בבדיקת המעשים, בטח זה מספיק.
זה לא מוחק אותה.
לא, ודאי שלא.
זה רק תולה את
ה... תולה. אז מה שהוא יכול אז באמצע השנה יעשה, באלול יתר ביטחון, לא לבוא לראש השנה, חבל, עם זלזול.
סליחה,
כן. אבל זה מה שהרמב"ם אומר, זה התנאי.
נכון, ככה רמח"ל מגדיר, בהצטרף, בשופר הוא אומר, בהצטרף איתה תשובתם של ישראל.
זו תשובה למישהו שאל, למה באלול יש התעוררות בסליחות. זה התנאי.
נכון.
זה כניסה. שלא יהיה לעיכובה.
נכון.
מה אנחנו מבקשים? שאנחנו מבקשים שהשם ימלוך, מה אנחנו מבקשים? שזה יקרה יותר מהר? כאילו, שהתיקון יבוא כמה שיותר מהר?
שרצון השם יתקיים בעולם, כן. הרי ברור שאחרי שהוא בנה את עולמו על הסדר הזה, אז כל יום זה חילול שמו הגדול. הבלתי גבול מתחלל במה שבני אדם מעכבים את רצונו. לא יכולים לבטל את רצונו, יכולים לעכב את רצונו. כל עיכוב במגמה האלוקית, אין חילול השם יותר גדול מזה. נמשיך הלאה. כן, אז ראינו את ה... נתחיל את ה... התחלנו את האלוקינו ואלוקי אבותינו בקשה על, ה... על חלקי המלכות. והנה, מתפללים שתהיה השפעה בגילוי עד שירגישו הנבראים באמיתתה, וזהו וידע כל פעול כי אתה פעלתו. שישיגו. והנה מדרגות הנבראים שלוש, והם המעשים היצורים והברואים, שזה מקביל בבחינת שלושה העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. וכנגדן, וידע כל פעול, ויבין כל יצור, ויאמר כל אשר נשמה באפו. כלומר שזה כידוע שאדומם צומח חי מדבר זה כנגד העולמות. יש כל היצורים בעולם, הם ודאי מצד השורשים הרוחניים שקיימים בעולמות הרוחניים, ששם זה עולמות נבראים שורשיים. ובעולם שלנו יש את כל הנבראים שכנגד אותם עולמות, וכולם צריכים להיות, כל אחד לפי מקומו ודרגתו, מכירים את יהודם. ואומנם מלכותו בכל, אנחנו אומרים, וידע, ויומר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. אז קודם כל תשימו לב לביטוי, אם הנבראים יגידו השם מלך ולא יגידו השם אלוקי ישראל מלך, הם לא אמרו כלום. אין דבר כזה בעולם מלכות השם, רק השם אלוקי ישראל מלך. כמו שישעיה אומר, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבאות. אין שם אחר לקדוש ברוך הוא, רק מלך ישראל וגואלו. אז מה יגידו? לומר כל אשר השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כאן הרמח"ל אומר דבר עמוק. אבל מה זה מלכותו בכל משלה? השליטה הגמורה שאדון שולט בכל, שאפילו הרעה מחזירה לטובה. תמיד הרמח"ל בכל המעמד, בכל הספרים שלו, תמיד התיקון השלם תלוי שהרע מעולם לא שלט, אלא תמיד היה נשלט, אפילו בתוקף שלו הכי גדול, הוא תמיד חייב היה להיות שהוא פועל בעצמו מצד עצמו את החזרת הרע לטוב. זה נקרא שליטת הייחוד.
זה הינסה שאמרנו מקודם?
בסוף יבינו, כן, זה תמיד קיים. בבקשה שלנו זה הינסה בגילוי, אבל הליבה דה אמת בכל, בגלות הקשה ביותר, אנשים, כולם בסוף יגידו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, הוא תמיד היה שולט. לא יגידו עכשיו שולט, יגידו מעולם שלט. כי גם שערה שרת את המטרה שלו באופנים של שליטה, זה היה תחת שליטתו הוא. כן.
במחזורים נוסח חידות מזרח כתוב אשר אלוקי ישראל מלך בעבר, כאילו
ה... אז פירוש הדבר שהוא מלך, מלך וימלוך. שכמו שהוא מלך...
החידוש הוא כאילו שעד עכשיו, כאילו גם מה ש...
שגם בזמן של האמצע גם יפה מאוד.
המלוכה והממשלה השאלה, השאלה זה בלשון עבר, זאת אומרת, זאת היא הדגשה. הכל תמיד משלה.
נכון, יפה, נכון, נכון מאוד.
משלה זה מלשון ממשלה?
כן.
זה...
אז ככה, אתה שואל למה לא מלכות? זה הגר"א אומר בכמה מקומות, הוא אומר שההבדל בין מלכות לממשלה, שמלכות זה מצד המקבלים, וממשלה זה בכוח, בתוקף. לכן הוא אומר, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. הגויים יתוקנו בכפייה, ועם ישראל חייבים להתקן רק מצד הרצון. מקים אותו עד שיאמר רוצה אני, כי הוא חייב להיות צד ממליך. טוב, אני זוכר שיש עוד קטע שאולי לא קראנו אותו, אולי זה בתחילה, בואו נדלג לתחילת החוברת, יש קטע במאמר החוכמה, שמאוד מאוד משלים את הנושא של התפילות שדיברנו. ממש הקטע, לא, זה יש סדר תשליך, יש עוד סדר.
אבל זה קשור לאין השם שלי ואין הכיסא שלי, כיד על כסייה.
מה זה?
כיד על כסייה.
נו.
איך זה קשור המחייה של המלאק וכל הסיפור הזה שלנו?
כי למה השם לא שלם מצד האורלה של הרע שהקדוש ברוך הוא הניח בבריאת העולם טוב עבור חושך על פני תאום שיסדרים מחשיכים את הטוב ואת השלמות, אז רק על ידי סילוק האורלה אז הטוב יתגלה.
זה המלכותו בכל משל הזה על הרע הזה.
כן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.